הרב פנט, ולמה? כי קורה לא פעם אותי שהילד, פתאום, אתה יש לך, אני יש לך ילדים גדולים, אתה יש לך ילדים קטנים עוד, פתאום יונתן בא אליך, ומתחיל, אתה יודע, כזה מיליון שאלות. ואתה, מוטי, כמו שאני מכיר אותה, אתה בטח מתחכם ואומר לו, מה זה, אנחנו בפסח עכשיו, ארבע קושיות, שאלות, מה? אז שלום הרב פנט, מה שלומך?
שלום וברכה, יואב.
אז רציתי באמת, בוקר טוב לך למאזינים. הייתי רוצה לשאול אותך, הרב, באמת, איך באמת אני צריך להתייחס לילדים, איך אנחנו צריכים להתייחס לילדים שלנו ש... הרבה שאלות. עד כמה צריך בכלל להתייחס? עד כמה צריך לשתף פעולה? צריך לתת להם הסברים כשאני... ככה, אני החלטתי וזהו. או שצריך להסביר, צריך לנמק. מה אומר הרב?
לא, קודם כל אני אומר שזה קצת, שאלה קצת מדחיקה. מה אתה עושה כל יום שני? מעלה אותי ושאל אותי שאלות.
כן, מקבל תשובות מצוינות, האמת.
טוב, אז בואו נראה איך באמת מתייחסים לשאלות האלה, ולמשפט המיתולוגי מזקן לבן ארוך של קושיות תקשה בליל הסדר.
כן.
אז קודם כל, יואב, לפני שאנחנו נתייחס לעצם העניין ולאיך אנחנו צריכים להתמודד ולהגיב לשאלות שהילדים לפעמים ממש ככה ממתירים עלינו בלי רחמים, חשוב מאוד שנדע לזהות מאיזה מקום השאלה הזאת מגיעה. יש שאלות וקושיות שבאמת מציקות לילד. הוא רוצה לדעת למה אמרנו לו לעשות ככה ולמה קורים כל מיני דברים בעולם. לסגנון השאלות האלו נתייחס עוד מעט. אבל יש סוג של שאלות שהן בעצם נובעות בכלל מרצון ליחס, לתשומת לב. ואצל חלק מהילדים זה פשוט אמצעי ודרך ליצירת קשר. אנחנו הרי מכירים את התלמידים האלו שמגיעים למורה או למורה אחרי כל שיעור, באופן די קבוע, ותמיד יש להם מה לשאול על מה שנאמר שם בשיעור, ואפשר בקלות לזהות שהשאלות לא ממש מציקות להם, כמו שהם רוצים כרגע את הקרבה ואת היחס, וזה אגב גם לגיטימיים ביותר, כן? רק הבעיה היא שלא תמיד אנחנו, כשאני אומר אנחנו, זה גם ההורים וגם המורים, לא תמיד אנחנו מתבוננים בנקודה הזאת, אנחנו מתרכזים על הקלוץ קשס, אתה זוכר את הביטוי הזה, יואב? קראו לזה פעם ככה, קלוץ קשס, ואנחנו מיד מכתירים את הילד בתואר הלא מחמין לודניק, וחבל, חבל מאוד, כי הילד לא התכוון לנדנד, הוא פשוט קצת צמא למעט יחס. ובהקשר הזה אני רוצה לשתף את המאזינים בסיפור נפלא, ואפילו הייתי אומר מאלף. היה מורה ששמו הלך לפניו כמורה אהוב ואהוד במיוחד, ממש אישיות חינוכית משכמו ומעלה, מחנך בגול. בקיצור, כל הסופרלטיבים הקיימים, שהוא באמת אגב היה ראוי להם, הוא אהב את התלמידים, והם, מה שנקרא, השיבו לו אהבה בכפל כפליים. בבית הספר שהוא לימד, היה כדי כך שהיה שם ציפייה כמוסה לכל תלמיד, מתי הוא יגיע לכיתה של המורה הזה ויזכה ללמוד אצלו. מה שלא ידעו, זה שדווקא בתוך הבית סמימה, היחסים האישיים שלו עם הילדים שלו, בוא נאמר, לא היו משהו חלומי, הם גם לא היו גרועים כל כך, אבל הם היו רחוקים מלפרוח ומללבלב, ורחוקים מאוד מהאווירה ששררה בינו לבין התלמידים. עכשיו, מאחר והמורה הזה באמת היה אישיות חינוכית, וההשקעה שלו בתלמידים לא הייתה רק ממקום של פיתוח קריירה, אז המציאות הזאת באמת הציקה לו, והוא ניסה לפענח ולפתור את התעלומה הזאת. אז הוא חיפש, בדק עם עצמו, מה הנקודה שגורמת להבדל ולפער בין סגנון היחסים שלו עם התלמידים לסגנון היחסים בינו לבין הילדים שלו. במשך השנים הוא ניסה לשים את האצבע על הנקודה, לא ממש הצליח, כי בסך הכל, אחרי הכל, התנהלות של אבא בבית מול ילדים היא לא אמורה להיות כמו התנהלות של מורה מול כיתה. עד ששנה אחת הוא החליט לעשות משהו מקורי. לקראת סוף השנה הוא חילק לתלמידים משוב מפורט, שבו התלמידים התבקשו לענות בכתב על התחושות שלהם סביב כל שנת הלימודים שחלפה. עכשיו, השאלון הזה נגע בכל התחומים שיש, חברתית, לימודית, ובעדינות ובחוכמה, הוא גם השחיל כל מיני שאלות ככה בצורה מתוחכמת, שבסופו של דבר הם אמורות לתת לו את המענה ולהצביע על הנקודה המדויקת, מה התלמידים שלו באמת כל כך אוהבים בו ובהתנהלות שלו. מה שהוא גילה בסופו של דבר, אחרי שהוא ישב וקרא בעיון את כל המשובים,
כן.
הוא גילה שרוב תלמידי הכיתה ציינו את מידת הסבלנות שלו, את ההקשבה המכבדת שלו לכל אחד מהם, בכל עניין ובכל נושא, ואז הוא תפס את עצמו. הוא ניסה לחשוב, האם גם בבית הוא מקשיב בסבלנות לילדים שלו? האם הוא עונה להם על השאלות? האם הוא מפנה להם את הזמן ונותן להם את התחושה שהוא רק איתם, כפי שהוא עושה עם התלמידים? והוא הגיע למסקנה שלו. נכון, הוא אוהב את הילדים שלו, הוא מחנך אותם כמו שצריך, אבל את עיקר הסבלנות שלו הוא משקיע דווקא בתלמידים, ולילדים שלו הוא מתייחס די בקוצר רוח לשאלות שלהם ולסיפורים שלהם. אז הוא הפנים את הנקודה הזאת, והחליט שמהיום והלאה הוא נוהג עם הילדים שלו בבית בעניין הזה, בדיוק כפי שהוא נוהג עם התלמידים, והתוצאות הגיעו מהר מהמצופה, הילדים מהר מאוד פיתחו כלפיו קשר נפשי עמוק ואוהב. אז עכשיו, אחרי שאנחנו כבר סבלניים, ואנחנו יודעים להקשיב לילדים, איך באמת מתייחסים לשאלות שלהם? אז אני חושב שצריך להבדיל בין שני סוגי שאלות. סוג אחד זה שאלות של סקרנות. סך הכל, הילדים הצעירים הם טריים כאן בעולם, כן, הקילומטרז שלהם די נמוך כאן, והם צריכים והם רוצים לדעת וללמוד, וצריך להכיר בזה שיש ילדים שבטבעם הם סקרנים יותר, יש סקרנים פחות, אבל הסקרנות הזאת היא בעצם דבר חיובי, היא הדרך שלהם להכיר ולהבין את מה שמתרחש סביבם, והדבר הכי טוב יהיה, אם אנחנו ההורים, אנחנו נהיה ספקי התשובות, ונעשה את זה כמובן אז בהתאם להשקפת העולם שלנו ולדרך שלנו, ולא שהילד יצטרך לחפש תשובות אצל אנשים אחרים או מקורות זרים. אבל החלק היותר מהותי בסוגיה החינוכית, זה אותם שאלות וקושיות על הילדים, של הילדים, על מה שאנחנו אומרים להם לעשות, על מה שאנחנו מדריכים אותם, על דרך החינוך שאנחנו מנהיגים בבית, למשל המשפט של, משפט מצוי של ילד, כל החברים שלי, ההורים שלהם מרשים להם לשחק במגרש השכונתי בשעות הערב, למה רק בבית שלנו זה אסור? או כל השאלות האלה שבסגנון הזה של למה דווקא אצלנו? כאן כבר נדרשת מאיתנו זהירות והתבוננות לגבי צורת ההתייחסות שלנו לשאלות האלה. אנחנו משתמשים מדי פעם במשפט קושיות הקשה בליל הסדר, אבל בעצם דווקא ליל הסדר מלמד אותנו שיש משהו חיובי בשאלות של הילדים, כמובן אם הם יודעים לשאול את זה בצורה נכונה. הרי ההלכה אומרת, יואב, שאנחנו עושים כל מיני פעולות תמוהות בליל הסדר, רק כדי להטמיע את התינוקות ולגרום להם לשאול מה נשתנה. ואגב, למה צריך שהם ישאלו? למה אי אפשר להסביר להם עצמנו בלי שהם ישאלו? התשובה היא פשוטה. מידע שהוא מתקבל כמענה על שאלה ששאלנו ועל קושיה שהציקה לנו, המידע הזה נקלט הרבה יותר טוב מאשר סתם ככה שמזינים אותנו במידע בלי שביקשנו. אז גם כשהילד בא ושואל, למה דווקא בבית שלנו לא אוכלים את ההכשר הזה, או למה דווקא אצלנו בבית לא מרשים לילדים לצאת לטיול לבד, או כל מיני שאלות דומות על קווי החינוך שאנחנו מנהיגים בבית, צריך לדעת שזה לא בהכרח דבר שלילי. ההפך הוא הנכון. אם הילד שואל את זה כמו החכם שבהגדה, ולא בצורה של התרסה, אז הוא גם זכאי לתשובה, והתשובה אם היא תינתן בצורה חכמה, ויענו לחכם כחוכמתו, אז היא תניב תועלת הרבה יותר, מאשר אם נפתור את הילד באמירה שככה זה אצלנו בבית, נקודה, אל תשאל שאלות. כמובן צריך לסייג את הדברים ולהדגיש נקודה חשובה, ילד צריך להתרגל שהוא עושה מה שההורים אומרים לו, לא בגלל שהוא מבין, אלא בגלל שכך אמרו לו לעשות, והוא מחויב לשמוע בכל ההורים. אבל אחרי שההבנה הזאת מתקבעת אצלו בצורה ברורה ובצורה חד משמעית, אז מותר וגם כדאי להסביר לו בהתאם לגיל ובהתאם ליכולת ההבנה שלו. זה יואב ככה על קצה המזלג בסוגיה המורכבת הזאת של שאלות וקושיות, ואת יודע מה, הייתי מסיים עם שאלה שכולנו שואלים בציפייה את ריבונו של עולם, מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון?
שר כוח גדול הרב כרגיל, דברים מאלפים, ולסיום יש לי, אתה יודע, כשני דברים, הזכרת ליל הסדר, וכמובן הזכרנו את הילדים, אז מספרים ככה בבדיחות, שתשאל את הילדים בליל הסדר, למה אפיקומן לא מחפש את עצמו? כולם מחפשים את האפיקומן, נכון? כולם, אי אפשר להמשיך בזה בלי אפיקומן. אז למה אפיקומן לא מחפש את עצמו? עכשיו יש פה משחק מילים כזה, יואב או בחוכם, תחשוב, כי הוא לא מצא.
כי הוא לא מצא.
הוא לא מצא. ועכשיו דיברת על ליל הסדר, אז אנחנו נזכרים, אתה יודע, קצת יש שולחן עורך, אפשר מה לאכול בליל הסדר, ויש שיר מקסים שאני נורא אוהב, מוטי, שמתאים ממש ממש לליל הסדר, או הנה, יוידי לשם חסדו, כי הסביע נפש שוקקה. תודה רבה, יישר כוח גדול לרב, ניפגש, כל טוב. תודה רבה לרב מאיר פנט, מנהל תלמוד תורה, רבי חובות, הוא נהל מכון עולמות של חינוך. הנה,